בסיומו של ספר ויקרא, ספר שכולו רצון להתקרב אל השם. יש בספר הזה את הקורבנות ואת הפסוקים הכי נשגבים של יום הכיפורים ושל קדושים תהיו, ומעמדם של הכהנים שנכנסים אל הקודש. בסיומו של ספר שכולו רצון להתקרב אל השם, פתאום התורה מדברת בשפה מאוד נמוכה, בשפה של שכר ועונש. לא רק שכר ועונש, אלא ממש עירת העונש. אמנם יש 10 פסוקים שמוקדשים לשכר, נתנה הארץ יבולה ואת השדה תן פריו, הסיק לכם דיש את בציר, אבל בלי שום יחס יש פסוקים ארוכים מאוד, למעלה מ-30, בערך כ-30 פסוקים, שכולם מתארים בשפה מאוד מאוד קשה וכואבת מה יהיה אם לא נקיים את המצוות, מה יהיה אם לא נלך בחוקות השם ולא נשמע לתורתו. למה צריך לדבר בשפת עירת העונש? למה צריך לדבר בשפה כל כך כואבת על מחלות, שחפת, קדחת, ועל בצורת נוראית, ועל זה שיש מלחמות וגלות ואין מה לאכול, שממה בריחה ועובדה ועימקו? למה לדבר ככה? לדבר, תפנה, תגיד את, על הרוממות, על הקדושה, על אהבת השם, על אהבת התורה, עירת רוממות. למה צריך פה עכשיו כל כך הרבה פסוקים של עירת עונש? ואלה החוקים המשפטים אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. ספר ויקרא כולו זה לא רק ספר של התקרבות אל השם, אלא החידוש הגדול של ספר ויקרא הוא שהגוף על כל חלקיו וכל מרכיביו גם הוא יכול ממש להתקרב אל השם, לקחת חלק ולהיות להתקדש ממש. יש קדושה של כהנים, קדושה של תרומה, קדושה של קורבנות שנאכלים בקדושה, המון תיאורים של איך אוכלים את הקורבנות בקדושה וטהרה, והאדמה קדושה, פירות קדושים. לכאורה הגוף הוא גוף, מאיפה הרעב האמינה שאפשר לקדש את הגוף? אני מבין שאפשר לחיות חיי רוח, חיים רוחניים, צריך לקחת את היסודות הרוחניים שבקרבנו ולקדם את הרוחניות, ללמוד, להתפלל, לעשות מצוות, אבל מה ואמינה שאפשר שהגוף ממש יהיה שותף בהתעלות, בהתקדשות? אדם, כל כך הרבה פסוקים של אכילת קורבנות, אכילת שלמים ואכילת לחמים, סוף פרשת אמור, לחם הפנים, צריך לאכול את לחם הפנים, בחגים יש מנחות, צריך לאכול, ושבת הארץ לכם לא אוכלה, תאכלו, צריך לאכול את הפירות. וגוף, מה אתה מצפה מהגוף הזה? גוף זה מכונה ביולוגית, וזה מה שיש שם, אין, תחפש בתור הגוף, אין שום דבר חוץ מזה. עירת העונש, מסביר הרב קוק באחד מהכתבים שלו, עירת העונש קודם כל באה לגלות, לחשוף בפנינו את הקשרים שבין הגוף לבין הרוח. הגוף הוא לא אטום כל כך כמו שהוא נראה. הראיה, שאם אתה בא אל הגוף הכי גופני ומזהיר אותו, אומר, תיזהר. אם אתה תיקח את זה, למרות שמאוד מתחשק לך, אתה תענש. אז למרות שהגוף מאוד מתחשק לו, הגוף מצליח למצוא בקרבו כוחות, ולא רק כוחות, אלא תקשורת עם, עם הרוח. הרוח מצליחה לחדור לתוך הגוף, לדבר עם הגוף, ההיגיון, הרצון, ולשכנע את היצר הקיומי שבתוכי, לא לקחת את זה. ניתן דוגמה, נגיד יצר הקיום אומר לאדם לאכול משהו, הוא מת מרעב, יצר הקיום הגופני דוחף את האדם לאכול. אמרו לך, תשמע, אם אתה תאכל את זה, תקבל עונש. אל מי דיברת? אל השכל. השכל הזה עכשיו מדבר חזרה עם הגוף, ואותו יצר קיום עכשיו, אותו יצר קיום עצמו, נמנע מלאכול. זאת אומרת, צורש אפשר לדבר עם הגוף? אפשר לפנות, השכל והדעת יכולים, והמוסר יכולים לפנות אל יצר הקיום הגופני, ולהפעיל אותו עצמו. זאת אומרת, שירת העונש היא בעצם החלון, החרך הראשון, הסדק הראשון שמראה לנו שאין נתק בין הרוח לגוף. שהרוח יכולה לדבר אל הגוף, אל המוטיבים הקיומיים שבגוף, והגוף מסוגל לשמוע, להקשיב ולשתף פעולה. זה פתח. המושג הזה נקרא בחוכמה הפנימית יסוד. מה זאת אומרת יסוד? שלא לראות את הגוף והרוח כשני דברים נפרדים, אלא באמת יש ביניהם הרבוב, הם קשורים. הנה תראה, אתה רואה, אפשר לדבר עם הגוף והוא יצר הקיום משתכנע. זה דבר מאוד יסודי, זה נקרא יסוד. אני לא שומע. כן, כן, שניהם יכולים לדבר אחד עם השני. זאת אומרת שהיראת העונש מלמד אותנו על מערכות יחסים. כשאדם מבין שדבר הוא מאוד מסוכן, מבין בשכל, אז הגוף מגיב, מסוכן. אני מבין בשכל שדבר מסוכן, והגוף מגיב. הגוף הולך אחורה. האינסטינקטים ממש של הגוף נמשכים אחורה. איך זה קורה? אני למדתי בשכל שדבר מסוכן, בשכל שלי, והגוף מגיב, בורח. איך זה קרה? איך זה עבר מפה לפה? זאת אומרת שיש קשר בין השכל לגוף, בין הרוח לחומר. שורים. עירת העונש מלמדת, אתה רואה שיש, שהגוף מסוגל לספוג מהרוח, מהשכל, מהדעת, לקבל ולהפוך את זה לשפה שלו, שפה הגופנית. וגם הפוך. הנה למשל, אני אשכנע מישהו בדעת שדבר מסוים מאוד 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 טוב לו, מאוד בריא לו, מאוד מאוד יועיל לו, אז אנחנו נראה שהגוף יפעל עם זה. הגוף יימשך אחרי ההיגיון הזה, והוא ירדוף אחרי זה, וירוץ אחרי זה, ויתלהב על זה, וילחם על משהו שהוא הבין שזה טוב. אז פתאום הגוף עובד. רגע, איך זה קרה? זאת אומרת שהגוף הוא קשוב, הוא לא אטום. זה השכר והעונש. זאת אומרת, מושגי השכר והעונש, תפקידם להחדיר בנו את האמון שיש תקשורת פנימית בין גוף לנשמה. זה פלא. מפליא לעשות שקושר רוחני בגשמי. זה פלא. שהאדם הוא בנוי ככה, שיש קשר בין רוחני לגשמי. ולא נתפס. איך קורה המעבר הזה? זה נקרא יסוד. שם זה נקרא יסוד. כי יש יתרון לרוח ויש יתרון לגוף. היתרון של הרוח זה שבאמת הרוח היא מאוד פתוחה. המחשבה, הדעת, הערכים, זה עולם מאוד פתוח. ללמוד דברים חדשים, להשתנות, להתקדם, להעביר תוכן. העולם, אתה לומד, זה נכון, צריך לעולם, יש פתיחות מאוד גדולה. הגוף הוא לא כל כך פתוח. הגוף הוא יותר עולם כמנהגו נוהג. אבל יש לה יתרון לגוף. היתרון לגוף, שהעוצמות שלו מאוד חזקות. האינסטינקטים של הגוף, הטבע של הגוף, יש לו המון עוצמה. הוא צריך משהו, אז הוא צריך, הוא חייב, הוא לא יכול בלי זה. הוא פחות מתפשר הגוף. יש לרוח את היתרונות שלה, ולגוף את היתרונות שלו. משל, למה הדבר דומה? לבניין בית, פיזי. אם רוצים לבנות מבנה, אז בא אדריכל, מסרטט איזה מבנה יפה, אמר, אני רוצה לבנות את המבנה הזה. מבנה מאוד יפה, מאוד יצירתי. ועל כל המבנים בעולם, שהם מעשה רעיונות ויצירה של בני אדם, יש להם חולשה מאוד גדולה. מבנים מתפרקים. כל דבר שבני אדם בונים מתפרק. דברים מתפרקים. וכשבונים בניינים בעולם הזה, אז מה עושים? חופרים בתוך האדמה. ובונים את הבניין לא על גבי האדמה, אלא מתוך האדמה. יוצקים יסודות מאוד עמוקים, מאוד חזקים בתוך האדמה, עמוק עמוק, בצורה כזאת שהבניין, המבנה, הוא לא נבנה על גבי הקרקע, אלא מתוך הקרקע. וכך אנחנו רוצים שמצד אחד תהיה פה יצירה שלנו, אבל שהיא נשענת ונתמכת בעוצמה ובחוסן של הקרקע היציבה הקשוחה. זה נקרא יסודות. יסודות זה שהבית הוא לא על גבי האדמה, אלא הוא המשך של האדמה. עירת העונש חושפת את היסוד, כלומר את נקודת הממשק בין הרוח לגוף. אתה רואה שמצליחים לתקשר. הרוח אומרת זה מסוכן, זה לא טוב, או זה כן מאוד כדאי, והגוף מבין ומגיב, מגיב ממש, קיומית. ממש עם אינסטינקטים גופניים. זה הפתח שנקרא יסוד. אחרי שנפתח הפתח, אפשר עכשיו להאמין ולהבין שאפשר עכשיו לעשות איתו הרבה דברים. זה כמו שנוצר צינור, יש פה מפגש. אז עכשיו אפשר לדבר על עוד שיתופי פעולה. יש עוד ועוד שיתופי פעולה בין הגוף והרוח. לא רק בתחום הקיומי, אולי בעוד תחומים. אולי על הבסיס הזה אולי נבין עוד קצת. אנחנו רואים שאם אדם חם לו מאוד, יום קיץ חם, מאוד מאוד חם לו. אז אם מישהו יעמוד אליו מאוד מאוד קרוב, צמוד אליו, זה יציק לו. אני חם לי עכשיו, מה, אני לא רוצה שתהיה צמוד עליי, זה מציק לי. הגוף לא רוצה, הגוף לא נעים לו. הגוף משדר, חם לי, מפריע לי, מגרד לי, תזוז. אבל אם זה הילד שלו, הקטן, שהוא מאוד מאוד אוהב אותו, זה מה מחבק אותו. אז מספיק מבט אחד, שנייה אחת שהוא רואה את הילד הזה, זה לא הגוף רע, זה השכל רע, ואתה שמח מאוד, פתאום נעים לך. מה קרה? מה השתנה? השכל מיד משפיע על הגוף. מיד זה פתאום נעים לך. זאת אומרת שהשכל לא רק משפיע על הרובד הקיומי, אלא משפיע על הגוף ממש, על התחושות שלו, על הרגשות שהגוף מספק. הגוף מייצר רגשות. נוח לי, נעים לי, לא נעים לי. והתחושות של הגוף משתנות. ממש התחושות משתנות לפי התודעה. זה מבוא למושג שנקרא קדושת הגוף. שבתוך הגוף יש תחושות. בתוך הגוף יש תחושות של כל מיני ריגושים. רעב, צמא, עייף, חם לו, קר לו, נעים לו, לא נעים לו. שפה של הגוף. והשפה הזאת היא לא מנותקת מהדעת. היא מאוד מאוד פתוחה, היא מאוד קשובה, היא מקבלת מהדעת. היחסים שלנו עם הגוף הם יחסים שדרך הצינור הזה של יראת העונש אפשר עכשיו להרחיב עוד ועוד ועוד. ספר ויקרא פתח לפנינו עולמות גופניים, המון המון עולמות גופניים. איך, מה זה צרעת? נתח נכבד בספר ויקרא, פרשה וחצי, כמעט שתי פרשות. יש אדם אמר לי לפני כמה ימים שמישהו העליב אותו, הוא סיפר לפני כמה ימים שמישהו העליב אותו מאוד מאוד, פגע באמון, היה להם יחסי אמון והוא פגע באמון, ומאז נהיה לו פריחה, נהיה לו פריחה ביד. הוא סיפר לפני כמה ימים, אמר, אני ראיתי, נדפתם, הרגש בגידה, נהיה לו פריחה ביד. איך זה קרה? לחיות אין דברים כאלו, לבהמות אין דברים כאלו. לבני אדם כן. מה זה? איך זה קרה? מה, אני דיברתי עם הגוף? מתברר שהגוף שלנו לא כל כך גוף. שהוא מאוד מאוד קשור לנפש ולרגשות ולדעת, ואפילו לדבר הזה, הדק הזה שנקרא פגיעה באמון.
מה?
איפה השני?
אולי
זה צריך
להיות בהתחלה.
מי אמר שצריך להתחיל תמיד בהתחלה? לפעמים צריך להתחיל אחרת. זאת אומרת שבונים לנו אידיאל. זה חזון. זה החזון, תשעת הגוף. זה אידיאל. נו, ואיך נגיע אליו? זה יהיה הכלי. זה האמצעי שיטות את כל. אסור לי, אם היינו מתחילים בזה, אז אולי זה היה נראה טוב, אז זה מה שאתה רוצה להגיד לנו, לא, אני רוצה להגיד לכם דייר גדול. תראו מה זה הגוף. הגוף הזה יכול להיות אוהב, יכול להיות מחש, מרגיש, יכול להיות מלא דברים, הגוף הזה עצמו. כן? איך יכול להיות? כן. אחרי שכל החזון הזה נוצר, עכשיו איך בונים אותו? כי באמת הגוף שלנו הוא מאוד מחובר. וכדי להתחיל להבין את הקשר, תתחיל עם העונש ושכר. זה הקצה חוט שמתחיל להסביר לנו, להראות לנו המון מערכות יחסים, ועכשיו אפשר לפתוח את זה. בסוף הפרשה, מיד אחרי הכללות שמסתיימות במין סיומת, אלה החוקים, משפטים והתורות אשר נתן השם בנו בן ישראל בהר סיני ביד משה. סיומת. כל ספר ויקרא היה יכול להסתיים פה. יש מלא מצוות, ועכשיו ברית, אלכוהול, הקורה, הר סיני, שכר, עונש, ככה אמור להסתיים ספר ויקרא. פתאום מופיע פרק כ"ז, בסוף ספר ויקרא, וכל המפרשים קשים מאוד להבין את מה עושה פה פתאום פרק כ"ז, שעוסק בכל מיני דיני הקדש. מה זה קשור עכשיו? הנושא שפותח בו פרק כ"ז זה דיני הקדש מאוד מסוימים שנקרא מסכת ערכים. מה זה מסכת ערכים? אם אדם אומר אני נותן ערך של פלוני למקדש, הוא לא אמר את השווי שלו בשוק. יש שווי של בן אדם בשוק, זה השווי הפיזי שלו. אפשר ללכת לשוק העבדים לשאול כמה שווה האדם הזה מבחינת כוח העבודה שלו. זה לא מה שהוא אמר. אומר, הערך שלו. מה הערך שלו? לא בחול, בקודש. לא בחול. אם מגיל 20 עד 60 ערכך 50 שקל כזה ושקל הקודש. מה זה הערך הזה? מה זה הדבר הזה? אדם מגיל 20 עד גיל 60, הערך שלו 50 שקל בשקל הקודש. זה לא הערך הגופני מכורה, כי הערך הגופני זה לא נכון. תלוי מי, הולך לשוק העבדים, תראה שלא כולם אותו דבר. הוא חזק, הוא חלש, הוא יש לו שבר, הוא לא, זה לא אותו דבר. יש לו מקצוע, אין לו מקצוע. אנשים לא שווים אותו דבר בשוק העבדים. מגיל 20 עד גיל 60 הוא מחיר אותו מחיר? אז מה אתה מעריך עכשיו? את הנשמה? מה זה נשמה? מה זה להעריך נשמה? מגיל 60 הנשמה שלו שווה פחות? נשמה מגיל 60 כבר אין לה אותו ערך? מה זה המשפט הזה? זאת אומרת שזה לא, זה ערך, זה לא ערך של הגוף, זה לא ערך של הנשמה, זה ערך של מה זה? זאת אומרת שיש ערך של גוף מצד הקודש שמתגלה בגוף. הערך זה מידת היחסים, מערכת היחסים בין הנשמה לגוף. זה לא הגוף מצד החול שבו, זה לא הנשמה מצד הנשמה שבה, זה שהגוף והנשמה ביחד יש להם איזה ערך, ערך בקודש. אתה יודע מה זה גוף של יהודי? תסתכל, אתה רואה את הגוף הזה? זה גוף שיש לו ערך בשקל הקודש. זה לא ערך חומרי. תסתכל מה זה, מה זה, תסתכל על הגוף שלך אחרת עכשיו. מה זה גוף? כי הגוף הזה הוא גוף שמסוגל לעשות הרבה מצוות והרבה תורה, והוא יכול להרגיש הרבה רגשות של אהבת השם ויראת השם. המון תחושות, המון דברים יכול להתרחש בגוף הזה. לא כולם. גברים, נשים, ילדים, זקנים. כל הגברים אותו דבר. כי זה אחיד, כל הגוף של כל היהודים אותו דבר.
למה זה משתנה בגיל 60?
זאת אומרת שבגיל 60, העוצמות שיכולות להתגלות בגוף, משתנות. אין את אותה עוצמה גופנית.
כולם.
העוצמה הגופנית נחלשת.
מה? זה מרמי מדינה.
כן, אבל עוצמה גופנית נחלשת בגיל 60. בגיל 60? 60 לזקנה. מתחיל להזדקן אדם בגיל 60. מגיל 20 עד 60. אותו דבר. מגיל 20 עד 60, האדם הוא עם המון כוחות, נפש, עם המון רגשות, עם המון חוכמה, כל ה... המרחב האישיותי שלו בצורה מקסימלית.
זה גם
הגיף שאפשר לטוב קרץ,
לא?
זה גם הגיף שאפשר לטוב קרץ. זאת אומרת שהתביעה מהאדם מאוד גדולה. למה? כי אתה בשיא היכולות שלך. אתה בשיא יכולות השכליות שלך והפיזיות והנפשיות והרגשיות והחברתיות, אתה בשיא העוצמה שלך. אז הפוטנציאל הקשר בין הגוף לנשמה עכשיו הוא בשיאו. זה הערך שלך. אחר כך התורה מחדשת לנו מספר פרשיות של פדיון מהקדש. המכנה המשותף של כל המצוות שמופיעות כאן זה המושג שנקרא חומש, שפודים בהמה טמאה מוסיפים חומש, כשפודים בית שהקדשת אותו מוסיפים חומש, כשפודים מעשר שני מוסיפים חומש. מה זה הדבר הזה? היה בית, הקדשתי אותו, אני רוצה לקנות אותו מהקדש, צריך להוסיף חומש. מה זה החומש? הרי השווי העסקי של הבית הזה אותו שווי, לא השתנה. לפני שנה מכרתי אותו, זה היה המחיר שלו, הקדשתי אותו, זה המחיר מחירון שלו, לא השתנה המחיר מחירון, אותו דבר. מה זה החומש הזה? כי כשהקדשת חפץ שלך גילית, חשפת שיש דבר כזה לחבר גוף ונשמה, גוף ורוח. הגוף הזה, החפץ הזה, הוא הפך להיות עם תקשורת, יש לו קשר בינו לבין הנשמה, והקשר הזה נוסף לו ערך שלא היה לפני כן. מקודם הוא היה סתם גוף, עכשיו גילית, חשפת סוד עצום, שיכול נשמה יכולה להיכנס לתוך גוף, והוא החפץ הזה נהיה קדוש, חל עליו משהו. אז הוא השתנה, החפץ הזה נכנס בתוכו קדושה, הוא התחמש, הוא נהיה חמוש משמעותי, נוספה לו משמעות, נוספה לו ערך. ולוקחים ארבע אצבעות, חס ושלום ממנה את הדבר הזה, יש לכם ארבע אצבעות, אתם כמעט לא יכולים לעשות שום דבר, אולי רק להקליד במחשב שם. אבל הרבה דברים אי אפשר לעשות, אי אפשר להחזיק, מאוד קשה. כמעט כל הערך של ארבע אצבעות זה בזכות זה. החמישי הזה הוא נותן כמעט את כל המשמעות לכל הארבע, בלעדיו הם מאוד נחלשים, האצבעות קטנים מאוד, בעיקר דברים איכותיים, לכתוב, לצייר, לעשות מלאכות, אומנות, רוב הדברים האיכותיים הם בזכות האגודל, האוגד החמישי. נסע, גילית שיש ערך של קודש בתוך המציאות.
חמש.
רוצים לפדות בחור, צריך לתת חמש. חמישה סלעים.
למה שבבחור
יהיה קדושה? אמרת, זה האמת שיש קדושה באדם. זה נכון. הוא בא לגלות, הוא חושף אמת, שבאמת יש דבר כזה, שבתוך היהודי מאירה נשמה. הבכור הוא מגלה את זה, הוא אומר את האמירה הזו, שהיא בעצם באה לשפוך אור על כולנו.
מה
ההבדל בין ההסתכלות הזאת שכאילו הבית שאני מביא שעכשיו יש לו קשר עוד שמה, לבין ההסתכלות
של
עובדי עבודה
זרה?
הוא לא הנשמה, הוא התגלה בו נשמה, הוא משתף פעולה עם נשמה, זה תוצאה של מעשה האדם, זה משמעויות ואחריות. אנחנו לא סוגדים לגוף, סוגדים ל... רוצים את השיתוף פעולה, את ההערה של הנשמה בתוך הגוף. האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים את פריו. מה זה האלף לך שלמה ומאתיים לנותרים את פריו? 200 זה חומש של אלף. כלומר, מי שיש לו מלא אהבה, מי שיש לו מלא רצון לשמור, לתת ערך, לנטור, לתת משמעות, להבין את העניין, לא לזלזל בחול. מי שנותר את פריו, שמבין את הערך, אז הוא מוסיף חומש, מוסיף קדושה. הספר ויקרא, ספר הקודש, רוצה ללמד אותנו כמה אנחנו לאט לאט יכולים לחשוף. ומתחיל מהירת העונש מהיסוד, לחשוף שיש ערך כזה בפני עצמו שנקרא הקשר שנוצר בין הגוף לנשמה. זה משהו בפני עצמו שנוצר, זה דבר יחדה כזאת, יש לו ערכך. הדבר הזה קוראים לו חומש, וזה מין דבר מעל, זה הערך החומרי שלו, וזה הערך שהנשמה שהתגלתה בו. עוד דבר, זה עולם בפני עצמו. טוב, שיהיו שמחות, חזק חזק להתחזק.